אנחנו בהמשך המאמר להבין מה שכתוב באוצרות חיים, תוספות לקוטי תורה לספר ויקרא. עצרנו בדף נון ג' בעמודה השלישית למטה בשורה האחרונה, ומעתה יובן גם כן הנמשל. אנחנו פה בפרק A, כמו זה כן בא לתת לנו משל להסביר את מה שכתוב בספר אוצרות חיים בהגעה, שאחרי הצמצום נשאר רשימו. אפשר להסביר מה זה רשימו. אז למדנו כרגע רק את המשל. מה היה המשל? נקודת המשל הייתה שאדם שיודע איזושהי מסכת ובקיא בה בכל הפרטים היטב, והוא כרגע לא מעיין בעומק של המסכת, אלא הוא כרגע עובר עליה באופן של גירסה, רק אומר את המילים. אז כלפי עצמו, המילים האלה הם לא רק מילים. כלפי עצמו המילים האלה מכילים את כל עומק הסוגיה שהוא מכיר. כלפי מי זה רק מילים? כלפי הזולת. שישמע רק את המילים, אז הוא ישמע רק מילים. אבל כלפי עצמו, כשהוא אומר את המילים, ברור שבמילים האלה יש את כל העומק. המילים האלה נקרא רשימו. זה רשימו של הרמה העמוקה שהייתה אצלו לפני כן, וכרגע העומק נמצא רק בתוכו, ומה שהוא מגלה זה רק רושם. זה המשל. עכשיו הוא עובר להסביר על פי זה את הנמשל. הוא אומר, ומעתה, אחרי שלמדנו את המשל, יובן גם כן הנמשל. עכשיו נבין גם כן איך שזה אותו דבר באלוקות. והוא מפרט. כי אם כך הוא במשל האדם, אם אנחנו מבינים את הרעיון הזה במשל, איך שזה אצל בן אדם, ששכלו בעל גבול, הבן אדם הוא מוגבל, גם האדם שיודע את כל העניינים בעומק רב, הוא גם כן מוגבל. ואף על פי כן, למרות שאדם במהות שלו הוא מוגבל, כשבקיא ויודע איזה מסכת, כשאדם המוגבל יודע טוב מסכת מסוימת, מסכת יבמות כמו שהוא הביא את הדוגמה, הנה גם בעת גרסתו אותו אדם מוגבל, כשהוא גורס את המילים של המסכת בלי העיון והעומק, אין זה אלם אצלו. אצלו אין כאן אלם, אצלו בגרסה של המילים יש את כל עומק המסכת. ככה זה במשל. כל שכן וקל וחומר באלף אלפים הבדלות לגבי אורן סוף ברוך. אז הלכת כמה וכמה, כמובן בלי גבול הבדלים, בין איך שזה אצל האדם במשל לבין איך שזה בנמשל, אותו דבר כלפי האור האינסופי האלוקי, שגם ביות בחינת הצמצום, גם אחרי שכבר הסברנו בחלק הקודם של המאמר מה הפירוש צמצום, אמרנו צמצום זה לשון נעלם, לא סילוק, אבל גם אחרי שיש את המושג של צמצום, שנסתלק האור, כמו שהביא את הלשון שכתוב בפתח אליהו, כדן תסתלק מנהי, הוא הסביר שסילוק זה עניין של הלם, גם כשיהיה עניין של סילוק האור, ונשאר רק רשימו, נשאר רק רושם של האור, אין זה שום הלם לגבי האור ממש, לגבי האור עצמו אין כאן הלם, כי למרות שנשאר פה רק רושם, אבל הרושם הזה מכיל בעצם את הכל, כמו החכם שהוא גורס, בגרסה יש הכל. ולכן, אני הווי לא שניתי. לכן אומר הנביא שכלפי עצמות הבורא, אין שום שינוי בין לפני הצמצום לבין אחר הצמצום. דהיינו, ששווה אצלו התברך קודם שנברא העולם או מי שנברא העולם. כלפי הבורא אין שום הבדל בין לפני הבריאה לאחר הבריאה. זה כמו במשל שאנחנו אומרים כלפי האדם שלומד את הסוגיה ומבין אותה היטב, אין אצלו הבדל בין כשהוא בעומק של הסוגיה לבין כשהוא גורס את זה אחר כך בגרסה בלבד, זה אותו הדבר. עכשיו הוא מפרט, אין צריך לומר מצד עצמותו ומהותו יתברך. יש את החוסר שינוי מצד העצמות וחוסר שינוי מצד האור. זה אומר ככה, מצד העצמות, שאפילו היה שינוי באור, גם אם היינו אומרים שבאור כן היה שינוי, אבל ביחס לעצמות אין זה שום שינוי כלל במהותו ועצמותו כנל. גם אם נגיד שבאור היה שינוי, אבל בעצמותו בוודאי שאין שינוי. אלא שבאמת גם באור אין שום שינוי אצל מהותו ועצמותו יתברך. ביחס לעצמות גם באור אין שינוי. כי ביחס לעצמות גם באותיות של הגרסה יש את כל העומק. כי מצידו כל מילה פה מלמדת, כמו שרבי יהודה הנשיא אומר את המשנה, אז כל מילה במשנה מכילה את כל הפלפולים והאריכות הגדולה. כלפי מי זה צמצום? כלפי השומע. כלפי המקבל רק את הגינסה, רק את המילים, הוא רואה רק מילים, הוא לא רואה כלום, הוא לא מבין בכלל איפה העומק נמצא פה. דהיינו בנמשל, כלפי הנבראים, כלפי העולמות, ודאי שאחרי הצמצום הראשון שנשאר רק רשימו, אז מה העולמות מקבלים? מה סדר השתלשלות מקבל? רק את כוח הגבול, כמו רק את הגינסה. אבל כלפי עצמות, אז באור יש את כל הגילוי. הנה גם בעת בריאת העולם, שצמצם אורו ונשאר בגילוי רק רשימו, הנה באמת, אצלו התברך, הרי גם האור מאיר בהרשימו. מצד הבורא, ברשימו מאיר האור כפי שהוא עם כל המרחב שלו, כמו קודם הצמצום, אין שום הסבר. עכשיו הוא אומר, כשאומרים אותיות, רשימו זה אותיות הרי, כמו גירסה זה אותיות. באותיות יש רמות. הרי היה לפני כן, למדנו בפרק ג' של המאמר, הוא הביא שיש אותיות הדיבור ויש אותיות המחשבה, הוא אמר שגם למעלה אצל המלאכים, יש את הדיבור של המלאכים, הוא ודאי יותר גבוה מהמחשבה שלנו, אז המחשבה של המלאכים עוד יותר גבוה, וכן הלאה וכן הלאה. שאומרים שנשאר רשימו, נשאר אותיות, איזה סוג אותיות נשאר? באיזה רמה? הוא אומר, גם האותיות שנשאר, זה אותיות ברמה מאוד מאוד גבוהה. והוא מפרט, איזה אומר, גם בזה הוא נותן משל, מה הכוונה נשאר אותיות. זאת אומרת ככה, והנה, בעניין, מה הפירוש נשאר רשימו? כי נתבאר לרימה, למדנו קודם בפרק ג' שיש בחינת אותיות הדרום המעלות. אמרנו שהמושג של אותיות יש בזה הרבה רמות. וכמו שיש אותיות בחוכמה, כמו שיש את האותיות שנוצרו על ידי חוכמה, יש אותיות הדיבור שנוצרו על ידי החוכמה, יש אותיות המחשבה, כך יש גם מבחינת אותיות בלמעלה מהחוכמה. יש גם אותיות שהן יותר גבוהים מחוכמה אפילו. מה זה אותיות יותר גבוהים מחוכמה? זאת אומרת, כמו שכתוב במקום אחר, בעניין טנטה. טנטה זה ראשי תיבות, טעמים, נקודות, כן? טעמים, תגים באותיות. אז הטט, שזה האות הראשונה בטנטה, זה הטעמים, והאלף, זה האות האחרונה בטנטה, זה אותיות. אז אומר, האמת שכל ארבעת הסוגים זה רמות באותיות. רק האלף זה אותיות, אותיות מורגשות, אותיות ממש. הטט זה טעמים, זה גם סוג של אותיות. זה גם סוג של שפה. יש שפה שהביטוי שלה זה באלף בית. יש שפה שהביטוי שלה זה בטעמים, בנגינה. נגינה זה גם שפה. רק זה שפה הרבה הרבה יותר גבוהה. כמו שכתוב במקום אחר בעניין טנטה. כבחינת אותיות, האלף של טנטה, שזה אותיות, זהו בחינה אחרונה לדלת בחינות טנטה. א' זה הדרגה הרביעית מהארבע השלבים שמרומזים במושג טנטה. והם, מה זה א'? אותיות הדיבור. ששורשם, מה השורש של אותיות הדיבור? שזה הדרגה הרביעית מבין ארבעת הדרגות, ששורשם מהחוכמה. אבל אם נלך את התחנה הראשונה מהארבע האלה, מה זה התחנה הראשונה? הטט. מה זה הטט? הטעמים. אכן טעמים הם בחינת היותר גבוה שבדלת בחינת אנטה. טעמים זה הביטוי, השפה הכי גבוהה מבין ארבעת השפות האלה שמופיעים כאן. והם בחינת אותיות התענוג. טעמים זה גם אותיות, אבל לא אותיות במחשבה, לא אותיות בפה, זה אותיות בעונג. עונג זה בכלל למעלה, כי הטעמים, מה זה טעמים? בפשטות, שיש לך את המילים בחומש, יש לך טעמי המקרא. מה זה טעמי המקרא? יש להם גם שמות. הם זרקה, מקף, שופר, זה שמות של טעמים. אז הטעמים האלה, כשאתה רואה אותם, איך אתה מבטא את הטעמים, אתה לא מבטא אותם בדיבור, באותיות. על די המנגינה, על די הטעם שיש באותיות, על האותיות, זה סוג של אותיות גבוהים, שמבטאים את העונג בעניין, שיר. אשר מבחינת הנגינות, הטעמים זה המנגינה שאתה מנגן את המילים. שבהניגון מלובש, הוא מתגלה תענוג. הניגון זה התענוג שיש לך במילים. וזה עניין שיר הלוויים, שהלוויים היו שרים בבית המקדש. מה זה השיר של הלוויים? זה לא דווקא התבטא באותיות. המנגינה מבטאת שפה של עונג מאוד מאוד גבוה. ולכן נקרא טעמים. זה הסיבה שקוראים לזה טעמים. מה פירוש טעמים? שהוא לשון טוב טעם ומתיקות ועונג. גם בטעם עצמו יש טעמים בחייך, זה טעם נמוך מאוד, יש טעם בשכל, יש טעם בעונג, טעמים זה רמה מאוד גבוהה, זאת אומרת האותיות שמתבטאות בטעמים, זה אותיות ברמה מאוד מאוד גבוהה. הוא מבואר לעיל שבחינת התענוג עליון הוא למעלה מעלה מהחוכמה. התענוג הוא יותר גבוה מהחוכמה. החוכמה זה שכל. אמרנו את זה במאמר קודם, שיש רמות שונות בתענוג. אמרנו שהאימך מקור חיים, אמרנו מה זה חיים? חיים זה עונג. מה זה מקור חיים? מקור כל התענוגים. אז נתנו דוגמה שיש בתענוגים הרבה הרבה רמות, נכון? יש תענוג, הפסולת שלמטה, נכון? דיברנו שיש תענוג מאוד 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 למעלה. אז התענוג העליון הוא יותר גבוה מהחוכמה. כי החוכמה, כתוב עליה, חוכמה מאין תימצא. זאת אומרת, יש מקור שהוא יותר גבוה מחוכמה. החוכמה באה מאין. מה זה אין? אין הוא בחינת התענוג. כמו שכתוב בספר יצירה, אין למעלה מעונג. עונג זה הכי גבוה, יותר גבוה מחוכמה. ואור אינסוף ברוך הוא נקרא מקור התענוגים. המקור של כל התענוגים, תענוגים זה שפה מסוימת, זה שפה של תענוגים. מה שהוא מתכוון לומר כאן, שמה שהתגלה, מה שנשאר אחרי הצמצום רשימו, אמרנו, מה זה רשימו? אותיות? זה לא אותיות בדרגת אותיות הנמוכה. נשאר אותיות, דהיינו, נשאר שפה של טעמים, שזה רמה מאוד מאוד גבוהה. ונמשך משם, ממקור התענוגים, נמשך בחינת אותיות, זה אותיות גבוהות, זה התת של התנתה. שבהם מתגלה התענוג עליון. וזה עניין שיר השירים. מה זה שיר השירים? יש הרבה שירים ויש שיר השירים. שיר השירים זה השיר המשובח מכל השירים. שיר הוא בחינת אותיות התענוג. כמו שאומרים את הלשון, בלילה שירו עמי. אז שיר השירים זה העונג של כל התענוגים. וזה כתוב בזוהר, שהזוהר גם מדבר על הצמצום, רק בזוהר זה כתוב בסגנון שונה ממה שכתוב באוצרות חיים. בזוהר כתוב, וזה עניין גליף גליפו בתהירו עילה. מה התרגום של זה בלשון הקודש? חקק חקיקה בתואר העליון. כשהקדוש ברוך הוא כביכול להשאיר אותיות, אז הזוהר אומר הוא חקק. מה ההבדל בין אותיות הכתיבה לאותיות החקיקה? אותיות החקיקה זה לא אותיות חיצוניות, זה מיני ובי, זה ממנו עצמו. אותו דבר כשאנחנו מדברים פה, בטנטה, אותיות ברמה הרביעית זה אותיות חיצוניות. בטט, בטעמים, זה אותיות שהן חלק ממנו. בזוהר זה נקרא גליף גליפו, כאילו גלף. כמובן זה משל גשמי, אבל זה, הרעיון הוא שזה אותיות חלק ממנו עצמו. אותיות החקיקה שהן מיני ובי. כי התאבות אותיות אלו הן מסוף ובחינה תחתונה שבור אינסוף. האותיות הללו שכביכול הקדוש ברוך הוא השאיר אחרי הצמצום, הרשימו, זה כביכול אותיות שהן חלק מהאינסוף, כי הרי ידוע מה שנאמר, שכמו שיש לו כוח בבלי גבול, יש לו כוח בגבול, כוח הגבול הוא שווה ערך כמו כוח הבלי גבול. רק מתי שהבלי גבול בגילוי, אז הגבול לא ניכר. כשהבלי גבול צומצם ונעלם, אז הגבול, כוח הגבול נשאר, זה האותיות. כעדין קמצא, זה לבוש מיני ובי. קמצא זה סוג של חגב, שיש לו... אור שלפעמים הוא מוריד את האור שלו וזה חלק ממנו. והנה עכשיו הוא מסכם את העניין עוד הפעם, מה זה הרשימו. כשאור בחינת מקור חיים, מים חיים, כשהאור הזה שהוא נקרא מקור מים חיים, שמה זה מקור מים חיים? מקור התענוגים. כשהאור הזה מאיר ומתגלה באותיות, דיינו כשאין צמצום, כשהאור הזה מאיר בתוך האותיות, זהו עניין גילוי אור אינסוף. מה עושה הצמצום? בעניין הצמצום באור ראינו מה הצמצום עושה? שלא יאיר ויתגלה האור באותיות. הצמצום זה אומר, תשאיר אותיות בלי המילים. זה כמו שתשמע את הבן אדם אומר מילים בלי להסביר. הוא בעצמו מבין מה הוא אומר, כי הוא מכיר את זה כבר, הוא רק חוזר על המילים בעל פה. אבל השומע אותו, שומע אותיות, לא מבין מילה אחת מה שהוא אומר. זה נקרא הצמצום, שהאור נעלם מהאותיות. כמו על דרך משל, אדם שמדבר דברי חוכמה, כשפוסק מלדבר, אז כשהוא מדבר דברי חוכמה, אתה שומע ממנו רעיונות. כשהוא מפסיק לדבר, אז מה קרה? האור נעלם, זה צמצום. זה סוג צמצום, אם היה נשאר ככה שהוא היה מפסיק לדבר, איזה סוג צמצום זה היה? אין כלום, הכל נעלם. אבל אנחנו אומרים שנשאר רשימו. מה זה במשל רשימו? אמנם אין זה אליהם לגמרי, כי נשאר רשימו. מה המשל של רשימו? אז עוד פעם מסכם, מה המשל שאמרנו? והיינו, על דרך משל באדם שמדבר, שאינו פוסק לגמרי. הוא לא כמו שאמרנו קודם, החכם מפסיק לדבר. הוא לא מפסיק לדבר, לא יותר שומע כלום. הוא ממשיך לדבר. אבל מה, למה מבחינתך זה צמצום? כי הוא לא ממשיך לדבר עם הסברים. אלא איך הוא ממשיך לדבר? כי אם שעוסק בגרסה, הוא פשוט גורף את המילים. אז כלפי עצמו לא השתנה כלום, אבל כלפי השומע יש כאן צמצום גדול ונשאר רק רשימו. כנ"ל שהאור המתגלה באותיות הגרסה אינו בערך עצמיות האור. האור הזה שמתגלה רק בעת שהוא גורס את המילים, אין לו שום ערך לאור כשהוא התגלה קודם, כשהיה פה את כל ההסברים, את כל ההרחבה. וזה הבדל ומרחק כטיפה לגבי אוקיינוס ממש. כמובן זה הרבה יותר מזה, אבל הדוגמה הגשמית שאנחנו יכולים לתת, קח את כל הים אוקיינוס, קח טיפה אחת. אז אתה אומר, מה נשאר בטיפה? אני לא רואה כלום, רק טיפה. פה זה הרבה יותר רחוק מזה. ויותר מזה לאין קץ ובנמשל, כי כמובן טיפה וים, שניהם גשמיים, בנמשל זה הרבה יותר. ולכן, נסיים בשלוש, ארבע, חמש שורות האחרונות של הקטע, עד הסוגריים, עד ההגעה, ולכן, צמצום זה הוא עצום יותר לאין שיעור מעניין האלן שלדי פרסה ופרגוד. אומר, ידוע בקבלה, יש את הצמצום הראשון, יש את הצמצומים שבאו לאחר מכן. זאת אומרת, הצמצום הראשון הוא צמצום עצום הרבה יותר מהצמצומים שבאו לאחר מכן. מה הבדל בין הצמצומים שבאו, כאן הוא מביא את זה מאוד מאוד בקיצור, מקומות אחרים מעריכים מאוד. מה הם הצמצומים שבאו לאחר מכן ומה זה הצמצום הראשון? הצמצומים שבאו לאחר מכן הם נמשלו כמו וילון, כמו פרגוד, דיינו, האור ממשיך להעיר, אני פשוט שם וילון. מה קורה אם אני שם וילון? מאיר פחות אור. הצמצום הראשון מה עשה? לא וילון. מה עשה הצמצום הראשון? לא, גם לא פרסה. סילוק. סילוק לגמרי. אז הצמצום הראשון הוא הרבה, הוא בלי ערך לכל הצמצומים האחרים. מה שהוא אומר לו, מה שהוא הולך להסביר. אם מלכתחילה הקדוש ברוך הוא יעשה רק צמצומים כאלה של פרסאות בלבד, בלי הצמצום הראשון, לא היה לעולם נוצר עולם מוגבל. כי אם זה רק היה צמצום באופן של פרסה, של וילון, תמיד מה שהיה מאיר, היה ממשיך להאיר האינסוף. מה גרם הצמצום הראשון? הוא גרם שינוי דרסטי. אחרי הצמצום הראשון, זהו, אין כאן את הבלי גבול בכלל. יש כאן רק את הגילוי של אור הגבול. עכשיו יכול להיות צמצומים אחרים, שזה יהיה מיעוט ועוד מיעוט ועוד מיעוט. זה מה שאומר בשורות האחרונות. הוא אומר, וזהו, לכן צמצום זהו עצום יותר לאין שיעור מעניין האלם של די פרסה ופרגוד. הוא מסביר את ההבדל. שהפרסה והמסך, הצמצומים שבאו לאחר מכן, הפרסאות והמסכים, זהו כעניין התלבשות השכל בתוך המשל. זה כמו שהרב ממשיך לדבר וממשיך להסביר, אבל הוא נותן משל. במשל, הוא עדיין מדבר דברי שכל, הוא פשוט עבר לתחום יותר קל, עם סיפור, אבל הרעיון עדיין מועבר כאן. וזהו עניין ההפסק בין העולמות, בין עולם לעולם. אבל להיות ראשית התאבות העולמות מאין סוף ברכו, אבל הצמצום הראשון, מה עשה? אי אפשר להיות אפילו על די ריבוי רבבות פרסאות ומסכים. אם היה רק פרסאות ומסכים, אפילו היה ריבוי רבבות פרסאות ומסכים, לא היה נוצר בכלל מציאות של עולם. אם כל זה היה הכל בבחינת אין סוף, כי אם מה היה חייב להיות בצמצום הראשון? לצמצום במקום פנוי. הצמצום הראשון מה היה? באיזה אופן? של בחינת סילוק. שהוא הסתלקות האור מכמו שהוא בחינת אין סוף ממש. שלא יאיר והתגלה כלל בחינה זו באיזו ספירות בבחינת פנימיות. כי אם שנשאר רק רשימו. והמשל הזה שוב הוא חוזר. מה המשל של הרשימו? על דרך משל למטה, מה המשל שלנו מרשימו? מאותיות הגרסה. ולכן על ידי, עם כל זה, באמת צמצום ואלן זה, מי מושפע מהצמצום הזה של הגרסה? רק לגבי העולמות, לגבי התחתון, לגבי המקבל. אבל אצלו התברך, הרי באמת גם באותיות אלו, מאיר ומתגלה האור ממש כמו שהיה קודם הצמצום. אנו הצמצום הראשון הוא צמצום דרסטי, צמצום מאוד חזק. לגבי מי הוא צמצום דרסטי? לגבי המקבלים. אבל לגבי הבורא, לגבי האור, אין שם שום שינוי ושום צמצום, הכל מאיר באותו אופן, באותו כאן הוא קיפל בכמה מילים, להסביר לנו גם מה זה הצמצום הראשון, גם מה הם הצמצומים האחרים. כמובן, כמו שאמרתי קודם, כאן הדברים כתובים מאוד מאוד יחסית בקיצור, במאמרים אחר כך, גם אצל אדמו"ר הזקן בעצמו, אצל רבותינו נשיאים במאמרים אחרים, ודברים הרבה הרבה יותר מפורטים.